בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, לכולנו יש את קבוצת הוואטסאפ המשפחתית, גם לדוקטור טלי גזית מהמחלקה למדעי המידע, אלא שהיא החליטה להתבונן בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית שלה מנקודת מבט של חוקרת ולבחון את המיקרוקוסמוס הבינדורי. כעת היא משתפת אותנו במסקנות על החיים שכדאי לכולנו להכיר.
כל בחירות אני נתקלת במצב של דילמה קשה, של מה לעשות עם הקבוצה המשפחתית שאני שייכת אליה. יש כמה, אבל אחת ספציפית, יש שם המון המון דעות פוליטיות. ובין שלל הדעות הפוליטיות, כמובן גם דעות פוליטיות שלא תואמות לאלה שלי, והרבה ממים והרבה צחוקים על כל מיני מועמדים, ואני מרגישה שזה קשה לי. לראות את בני המשפחה שלי צוחקים בעצם על מועמדים שאני מאמינה בהם ואני נורא רצינית כלפיהם, וזה ככה גרם לי לחשוב מה קורה בקבוצות המשפחתיות האלה ואיך אני יכולה לחשוב גם על כללים של התנהגות בקבוצות משפחתיות וגם בכלל מה שקורה בקבוצות המשפחתיות, גם לטוב וגם לרע. לא רק פוליטיקה, הכל, כל דבר, החיים שלנו, אנחנו משתפים שם כל כך הרבה ממה שקורה סביבנו. מה אנחנו באמת רוצים להפיק מהם ולמה הן חשובות לנו כל כך? והתחלתי לחקור את הנושא הזה של קבוצות וואטסאפ משפחתיות. וגיליתי עולם ומלואו. אז בכלל, אם נדבר על אפליקציית הוואטסאפ, אנחנו מדברים על כך שזאת האפליקציה הראשונה שבכלל פרצה לנו את הדרך להחלפת מסרים כתובים וקוליים, תמונות, סרטוני וידאו, בקלות ובלי עלות. לפני זה היה לנו אס-אמסים ששילמנו כסף בהם על תמונות. ופתאום הגיע הוואטסאפ לחיינו, ואנחנו לא צריכים לשלם יותר על התוכן שאנחנו מעלים שם, ועל התוכן שאנחנו מקבלים. והתחלנו להציף את הדבר הזה. בישראל, אנחנו מאמצים אותה ביד רחבה, יותר מכל מדינה אחרת. אם רגע נעשה השוואה, אז השימוש בוואטסאפ בעולם עומד על משהו כמו 45% מכלל האוכלוסייה שמשתמשים בה. בארצות הברית הרבה פחות, 20% בערך בימינו משתמשים בה. ובישראל, לא תאמינו, 87% מאיתנו משתמשים באפליקציה הזאת ברמה היומיומית. אפשר להגיד שאנחנו ממש מכורים לה. במחקר שערכתי עם פרופסור אהרוני ופרופסור עמיחי המבורגר, מצאנו שבישראל הוואטסאפ הוא הכי הכי שימושי מכל הדברים האחרים, זאת אומרת, גם יותר מהפייסבוק ויותר מהאינסטגרם. אנחנו נותנים לזה את החשיבות הרבה ביותר, ואנחנו הכי הרבה משתמשים בוואטסאפ כמקור מידע, יותר מאשר בפייסבוק, יותר מאשר באינסטגרם. מה שכן, ברחבי העולם, לעומת בישראל, בקושי מכירים את הפונקציה הזו של הקבוצות. ובהקשר הזה הייתי רוצה טיפה להרחיב, כי קבוצות וירטואליות באופן אישי מאוד מעניינות אותי, לא רק קבוצות משפחתיות, אלא בכלל קבוצות. פה בישראל אנחנו משתמשים בקבוצות באמת הרבה, אפשר להסביר את זה כאיזושהי אהבה שיש לנו לקהילתיות, לביחדנס כזה, אנחנו אוהבים להיות עם אנשים שקרובים אלינו, שדומים לנו בהרבה דברים. יש בזה משהו מאוד ישראלי, ואנחנו באמת רואים שהקבוצות בכלל, גם קבוצות הפייסבוק וגם קבוצות הוואטסאפ, הן מאוד חזקות בישראל לעומת במדינות אחרות. יש הטוענים שאין התחליף המודרני להתקהלות השבטית של פעם סביב המדורה. יש אומרים שזה הפתרון לבדידות שהביא איתו העולם הטכנולוגי. כך או כך, אנשים בעלי תחומי עניין משותפים, סטטוסים זהים, תחביבים, צרות, שכונות מגורים, ילדים באותו הגן, או כאבים, כל מיני מחלות וכאבים, גם נפשיות וגם פיזיות, כל אלה יכולים בימינו למצוא אחד את השני, בלי המגבלה שהייתה פעם ברמה השבטית של מרחק גיאוגרפי או של זמן, ובעצם יכולים לחבור לקבוצה שמתאימה להם. וזה מה שהופך את הקבוצות למאוד מאוד ייחודיות. המחקרים שונים בעולם מראים שהקבוצות האלה, החברות בקבוצות האלה, מעלה את הערך העצמי של המשתתפים, מחזקת את תחושת הזהות, עוזרת להתמודד עם סטיגמות חברתיות ומקלה על הבדידות שאנחנו רואים שהיא פושה בחברתנו בשנים האחרונות. הרבה מאשימים את האינטרנט בבדידות הזו, אבל הנה האינטרנט גם נותן לכך פתרון. יש בהשתתפות בקבוצות האלה גם צדדים שליליים. למשל, מאוד קל להיעלב מתגובות של חברים בקבוצה, כשכולם בעצם עדים לעלבון. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אחד מול אחד עומדים ומעליבים, אלא מישהו אמר משהו שהעליב אותי, וכולם מסביב קראו את זה והיו עדים, ויכול להיות גם שאף אחד לא אמר שום דבר כדי להגן עליי. וזה יכול ליצור איזשהו אפקט שהוא גדול יותר של אלבון. לפעמים יש דיונים סוערים ומתלהמים, ככה אנשים שמלהיבים אחד את השני, שיכולים להיות מאוד לא נעימים לחלק מהחברים בקבוצה. שלא לדבר על כך שמה שנקרא, יש חפירות בקבוצות האלה. החפירות האלה אנחנו יודעים מעלים גם הרבה התראות, והתראות האלה מסיחות את דעתנו ממשימות יומיומיות, ואנחנו מדברים על הסכנה הכי גדולה של ההסחות דעת האלה בזמן של נהיגה, ועל זה אני רגע אתעכב שנייה, כי זה עניין ממש רציני. אנחנו יודעים שיש סכנת חיים ממש, יש אחוז מאוד גבוה של תאונות דרכים שנגרמות בגלל שאנשים איבדו את הריכוז בעקבות התראות בטלפון, ובאמת ראינו ככה בשנה האחרונה בישראל קצת ירידה, אנשים קצת יותר מודעים לזה ופחות נענים להתראות של הטלפון שלהם בזמן הנהיגה, ועדיין תאונות נגרמות מזה. אז אם נשים רגע ככה בכוכבית, שימו לב, תנסו להשתיק את הטלפון כשאתם נוהגים, או לפחות ככה להתאפק מלענות, כי רוב הסיכויים שמי שכתב עכשיו משהו בקבוצה, לא כתב דבר כל כך קריטי ששווה בשבילו להסיט את העיניים מהכביש. בכל זאת, זה החיים שלנו והחיים של האנשים שסביבנו על הכביש, בואו נשמור עליהם. מבין הקבוצות הווירטואליות, רובנו שייכים גם לקבוצות הוואטסאפ המשפחתיות. אלה קבוצות באמת מעניינות במיוחד, מכיוון שהן כוללות מגוון של דורות. החל מדור האלפא, שעוד לא יודעים אפילו לכתוב, אבל מכירים היטב את האימוג'יז, דרך דור הזד הצעיר, דור ה-Y, דור ה-X, וחלה בסבים והסבתות בני הגיל השלישי. אנחנו תכף נפרט מה המאפיינים של כל אחד מהדורות. השילוב של הדורות הופך את הקבוצות למעניינות במיוחד בעידן הטכנולוגי, שבו נחשפים פערי הדורות מצד אחד, אבל מתאפשרים קשרים משפחתיים ענפים והדוקים מתמיד מצד שני. בואו נרחיב קצת לגבי כל אחד מהדורות, לפי הסדר הכרונולוגי. מתחילים דור האלפא, הקטנטנים, כמו הבן שלי. הבן שלי בן 4.5. אבל אנחנו מדברים בגדול על אוכלוסייה שככה נולדה פחות או יותר אחרי שנת 2013. זאת אומרת, הם אולי ככה רק התחילו כיתה א'. הם עוד לא יודעים קורא וכתוב, אבל הם מכירים טוב טוב את הסמארטפון מגיל מאוד צעיר. למרות אזהרות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, 54% מהם נחשפים למסכים עד גיל שנתיים. הם ממש יונקים את השימוש בטלפון מהרגע שהם נולדים, מתועדים ללא הרף ברשתות החברתיות על ידי ההורים שלהם, ונאלצים לחלוק את תשומת הלב של ההורים שלהם עם הסמארטפון שנוכח בכל מקום, בזמן הנקה, בזמן האיכות של המשפחה, במפגשים חברתיים ועוד ועוד. אנחנו כמבוגרים, אנחנו המודל שלהם לחיקוי. חשוב שנזכור את זה בפעם הבאה שאנחנו קופצים באמצע ארוחת ערב משותפת, רק כי הגיעה לנו איזו נוטיפיקציה חדשה ומרגשת בטלפון. אנחנו עוד לא יודעים עליהם מספיק כי הם צעירים, אבל אני מניחה שנדע בקרוב איזה נזק עשינו להם מצד אחד, מצד שני, כמה הם מפותחים טכנולוגית מזה שהם נולדו עם סמארטפון ביד. נעבור לדור הזד. אלה ילידי שנות 2000 עד בערך 2013-2015. הם המתבגרים של ימינו, והגדולים שבהם כבר בצבא, ואוטוטו התחילו גם להגיע אלינו לאוניברסיטה ויהיו הסטודנטים שלנו. בזמן שהדורות המבוגרים יותר עדיין מתרגשים ומתפעמים מכמה קל ונגיש המידע באינטרנט, הדור הזה הוא שיוצר את המידע. הם מאוד עסוקים ביצירת תכנים, בכמות מסחררת, סרטונים, תמונות, סטורי. מחקר חדש יצא השנה מראה ש-61% מהם מעלים סטורי מדי שבוע, ו-21% מהם מדי יום. היוטיוב הוא עבורם ממש כלי הכרחי. הם לא רק מעלים אליו סרטונים, אלא 92% מהם גם משתמשים בו ככלי עזר ללימודים, מורים, שימו לב. הם יצירתיים, מרגישים מאוד בנוח בסביבה הווירטואלית, מצד שני חשופים באופן תדיר לבריונות רשת, לפורנוגרפיה ולסוטים שרואים בהם טרף קל. הם גם בסיכון לפגיעות קשות בערך העצמי שלהם בעקבות דברים שנראים לנו פעוטים, כמו חבר שהפסיק לעקוב אחריהם באינסטוש, או חברה שקיבלה יותר לייקים מהם. נעבור לדור הוואי, הווייניקים. הרבה נאמר ונכתב על הדור המעניין הזה. מדובר בילידי שנות ה-80 וה-90, שגדלו בצל הטילים ופיגועי הטרור, שהם מונגשים מאוד בתקשורת בזמן שהם היו חשופים אליהם. למשל, הם חוו את אירועי ה-9-11 כילדים בשידורים חיים בטלוויזיה, מה שהשאיר בהם צלקת לא פשוטה. לכן אומרים עליהם שהם לא ממהרים לפרוס כנפיים, כי הם מרגישים שהעולם סביבם נעשה נצלני, ציני, חסר רציבות. הם מאחרים להתבגר, מהססים להתחייב ולקחת אחריות, מאוד ממוקדים בעצמם. משועבדים למידע ולגירויים מהירים, ויחד עם זאת הם דור מתירני, שוויוני, מלא הומור, יוזם וגלובלי. במחקר שערכתי עם פרופסור אהרוני ופרופסור עמיחי המבורגר, גילינו שדור הוואי הישראלי משתמשים הכי הרבה בוואטסאפ, ורואים בו את הכלי החשוב ביותר מבין הרשתות החברתיות. שם מבחינתם מתרחשים כל החיים החברתיים שלהם, והם שואבים משם יותר מידע מאשר מכל רשת חברתית אחרת. השני בתור הוא הפייסבוק, לאחר מכאן האינסטגרם, ורק בסוף, הרחק מאחור, הטוויטר, שבארץ, לעומת בארצות הברית, לא נחשב מאוד פופולרי. דור ה-X, אלה ילידי שנות ה-60 וה-70. לרוב הם ההורים של בני דור ה-Z. אין להם שאיפות גדולות מדי לחולל תמורות, הם שוהים הרבה יותר בבית, ולכן חשופים יותר לאמצעי התקשורת ולמסרים השיווקיים שבהם. למרות שהם לרוב הורים לילדים מתבגרים, והיינו מצפים מהם שיהיו בעניינים, הם לא כל כך. ב-2018 יצא סקר שהראה ש-75% מהם לא יודעים בכלל מה זה סטורי. כמי שגדלו ללא אינטרנט, הם מדביקים את הפער עד גבול מסוים. לרוב הם מרגישים שהם לא עומדים בקצב של הילדים שלהם. הם מתמודדים כמעט ברמה יומיומית עם שאלות של פרטיות הטלפון של הילדים שלהם, עד כמה מותר להם לחטט להם בטלפון כדי לגלות חרמות או תכנים לא ראויים שאליהם נחשפים הילדים, או עד כמה לסמוך על הילד שישתף אותם בעולם הדיגיטלי שלו. זו דילמה לא פשוטה, וההמלצה הטובה ביותר שייכת לתחום הדרכת הורים, שמגיעה דווקא מעולם האופליין. תקשורת טובה ופתוחה עם הילד, תוך כדי הצבת גבולות ברורה, וכבוד הדדי. יאפשרו כל אלה פיקוח מבוקר ומכבד של התכנים שהילד צורך. והכי חשוב, תמיד תזכרו שאתם המודל של הילד לחיקוי עוד מגיל צעיר. הוא רואה וסופג הכל. נא להתנהג בהתאם. עכשיו הייתי רוצה לדבר על סבוש וסבתוש, אלה שקצת פחות מתייחסים אליהם, אבל גם הם חלק מהקבוצה שלנו בוואטסאפ. קוראים להם דור הבייבי בומרס. הם נולדו אחרי או תוך כדי מלחמת העולם השנייה. שנות ה-40 עד ה-60 כזה. בגילאים האלה חלה הידרדרות בלתי נמנעת במצבם הפיזי, הקוגניטיבי והחברתי. הילדים כבר רחוקים והם חשים פעמים רבות בדידות. כל אלה יכולים להוביל לדיכאון קליני של ממש. בנוסף, קשה להם הרבה יותר להתחבר לעולם הטכנולוגי ולהבין איך הדברים עובדים. הם חווים מה שנקרא טכנופוביה, כלומר הם מפחדים מהטכנולוגיה החדשה, ולכן הרבה פעמים נמנעים ממנה. כל אלה יוצרים ניכור טכנולוגי, שמגביר את הבידוד שלהם מהחברה ואת הקשיים. מחקרים הראו שהרווחה הנפשית של הזקנים שעברו שיעורי מחשב, השתפרה פלאים יחסית לכאלה שלו. אם הם רק ידעו להשתמש בו, במחשב ובאינטרנט, יכול להיפתח עבורם חלון רחב לעולם שלם, שבו יוכלו לשחק ולשפר את התפקוד הקוגניטיבי שלהם, לבצע פעולות בירוקרטיות שלא מצריכות לקום מהספה, להתנדב, לתת מעצמם, להרגיש בעלי ערך, ובמיוחד ליצור קשרים עם חברים, משפחה ואפילו אנשים חדשים, שמקלים משמעותית על הבדידות. אז כל מי ששומע אותנו, שיש לו סבא או סבתא, אבא או אמא המבוגרים, זה הזמן להקדיש חצי שעה בשבוע, או אפילו בשבועיים, לשבת איתם, ללמד אותם כל מה שאתם יודעים ואוהבים. אתם תאריכו להם את החיים ככה, ובעיקר תשפרו את האיכות של החיים שלהם. אם נסכם, אז במפגש המשפחתי בקבוצת הוואטסאפ אנחנו יכולים לראות את הפוטנציאל לרווח של כולם. הצעירים לומדים מהמבוגרים כיצד מתנסחים נכון ובצורה מכובדת. להורים יש מקום בטוח יחסית לשתף תמונות וסרטוני הילדים, ולזקנים, בני הגיל השלישי, זו הזדמנות ייחודית לקשר רציף עם המשפחה. לכולם מעמד שווה בקבוצה המשפחתית, לא משנה מה הגיל, כל אחד יכול לבחור אם להביע את עצמו ולשתף, או רק לצרוך את התוכן. אגב, מי שרק צורך את התוכן, אנחנו קוראים לו בעברית צפיין. אני רואה בקבוצות הוואטסאפ המשפחתיות בעיקר את הטוב שבהן, ואני מאוד אוהבת אותן. במחקר שערכתי עם פרופסור נועה אהרוני, ניסינו להבין מה הופך קבוצות וואטסאפ משפחתיות לחשובות יותר במשפחות מסוימות או פחות במשפחות אחרות. גילינו למשל שסטודנטים שעדיין גרים בבית, החשיבות של הקבוצה תעלה עבורם ככל שהם מקבלים תמיכה חברתית ומשפחתית גבוהה יותר בעולם האופליין. כלומר, אם תומכים בהם, אז גם הקבוצה תהפוך להיות יותר חשובה עבורם. עוד דבר מעניין מאוד שגילינו היה שככל שההורים שלהם משתמשים פחות בקבוצה, ככה הם בעצם הקבוצה חשובה להם יותר. ויש בזה איזשהו מסר משני הדברים האלה. הם אומרים בעצם משהו כמו, תתמכו בנו בחיים, באופליין, אבל בואו, תשמיעו את עצמכם קצת פחות בקבוצה. אל תפתחו אותנו, תחסכו מאיתנו את הבדיחות קרש שלכם. דבר נוסף שגילינו זה שחבר'ה שבאישיות שלהם הם יותר פתוחים, אנחנו בודקים הרבה פעמים אישיות על ידי שאלון של כל מיני מרכיבי אישיות. גילינו שפתיחות בתוך האישיות הזאת יכולה לנבא פעילות רבה יותר בתוך הקבוצות, וספציפית לגבי קבוצות וואטסאפ משפחתיות יכולה לנבא גם שהחשיבות תהיה גבוהה יותר עבורם. התחלתי את הפודקאסט הזה בסקרנות שעלתה בי לגבי דברים שמותרים ולא מותרים בקבוצות וואטסאפ משפחתיות. אני מניחה שכל משפחה והמותר והאסור שלה. אבל רציתי בכל זאת לנסות לנסח איזשהו מתכון מצליח וכללי לקבוצות וואטסאפ משפחתיות של עשה ואל תעשה בקבוצות האלה. לצורך העניין התייעצתי עם חברים טובים שלי שהם בעצם 10,000 חברים של קבוצת פייסבוק שאני מאוד אוהבת בשם הורים שפויים ורציונליים, וניסחנו ביחד כמה כללים של עשה ואל תעשה. בואו נתחיל באל תעשה. אז נתחיל במה שיקר לליבי, כמובן, לא תדבר על פוליטיקה. אלא אם אתה בטוח שכל חברי הקבוצה לגמרי בדעות שלך, מה שלרוב בכל מקרה לא קורה. הלא תעשה השני הוא לא תדבר על ענייני אמונה ודת. בדיוק מאותה סיבה, שאני ממליצה שלא לדבר על פוליטיקה. כל אחד מחזיק באמונה טיפה אחרת. אנחנו לא רוצים עכשיו להסתבך עם דיונים תיאולוגיים מורכבים בקבוצה המשפחתית שלנו. וכמו שלא נפתח בארוחה בפסח, סביב השולחן עם 20 איש, דיונים וויכוחים על קיומו או אי קיומו של אלוהים, ואיזה אלוהים בדיוק, ואיך אנחנו מקיימים את מצוותיו. וכמו שלא היינו רוצים לפוצץ ארוחה משפחתית עם ביבי או גנץ או כל מנהיג אחר שאנחנו אוהדים, ככה גם בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית. אלה נושאים שכדאי להימנע מהם, יש לנו מספיק נושאים אחרים לדבר עליהם. האל תעשה הכי חשוב, האחרון באל תעשה, הוא לא תעזוב את הקבוצה. לעולם. אלא אם זאת המשפחה של אשתך והתגרשתם, אז מותר לך. אבל אם לא, לא לעזוב. תכף נראה מה אפשר לעשות, אם בכל זאת נמאס לכם מהקבוצה. אז בואו נדבר על תעשה. מה כן אפשר לעשות ומה צריך לעשות. אז לפחות פעם בשלוש תמונות חמודות של הקטנטנים, תגיבו באיזה חמודים עם סמיילי ולבבות בעיניים. ככה, בשביל הנימוס, בשביל לתת להורים שחושבים שהילד שלהם הוא מרכז העולם, את תשומת הלב המרבית. תמיד תצחקו מהבדיחות של הדור המבוגר. בכלל, חשוב לחזק את הנוכחות שלהם בקבוצה, את הפעילות שלהם, אפילו אם מדובר בבדיחות קרש מביכות שאתם לא מבינים. עוד דבר שעלה, כמישהו מתחיל עם שבת שלום, לקראת השבת כמובן, בכל זאת אנחנו פה בישראל, תוסיפו גם ברכה משלכם. זה מנומס, זה נעים, זה משפחתי מאוד, וזה בעיקר בחינם. ואם באמת נמאס לכם לגמרי מהחפירות, תמיד אתם יכולים לעשות השתק. אבל תזכרו, השתק כן. לעזוב את הקבוצה, אף פעם לא.
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.